לא, לא, היום אנחנו מעל הזמן. טוב, צהריים טובים. ט"ו בשבט היום, ואנחנו בסדרה הדרך לחיים של משמעות, והיום בכבוד ט"ו בשבט נעשה שיעור מיוחד בהקשר הזה של ט"ו בשבט. אבל זה במסגרת הכוללת של החיפוש המשמעות, הגעה אליה. אז יש פסוק שמאוד מאוד עוזר לנו. כשאתה לא מבין משהו, אומרים לך, תקשיב, מה שאתה לא מבין זה דומה לזה. אז אתה מקבל איזשהו כיוון, זה כמו איזו התראה, נכון? אז אתה יכול לסגור את הדלת? סליחה. אז משהו שיכול להועיל לנו, יכול לעזור לנו, שאנחנו למדים, ברוך תהיה אפיק, אין כמותך חם ביום קר. עבדו חעמים. כשאנחנו, יש לנו איזשהו כיוון, איזושהי התראה, כולל, תקשיב, החיים שלך זה כמו זה, נכון? יש כל מיני משלים, החיים זה כמו זה, החיים זה כמו זה. אז יש כל מיני משלים שאמרו אנשים חכמים יותר או חיים פחות, ויש משלים שהתורה נותנת. אחד המשלים הידועים, המפורסמים, המוכרים לכולם, זה כי האדם עץ השדה. הפסוק הזה, נכון? הפסוק הזה נאמר בספר דברים, בפרשת שופטים כמדומני, בפרק כף. שם התורה מדברת ועוסקת באיסור להשחית עצי פרי, עצי מאכל, תוך כדי מצור על עיר, אלא צריך לקרוא לה לשלום, והיה עם שלום תעניך וכו'. שם כתוב לא תשחית את עצה, למדוח עליו גרזן, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. אז ההקשר שם הוא הקשר נקרא לזה הלחמתי. אבל בתורת החסידות, שאנחנו הרבה מאוד יונקים ממנה בשיעור הזה ובכלל, זה נהיה משל כולל לחיים של האדם. משל כולל. האדם כמו עץ, כמו עץ מאכל. אז צריך להבין מה משמעות ההשוואה הזאת. מה הכוונה כמו עץ? שאנחנו לא זזים, שאנחנו לא... כאילו, על מה אנחנו מדברים? באיזה מובן אנחנו עסוקים בהשוואה הזאת? אז אנחנו מדבר היום על חמש נקודות. ארבע נקודות ועוד אחת. ארבע הנקודות הן מקבילות לארבע אותיות שם השם, י', ק', ו', והיא האחרונה. והנקודה האחרונה היא האור המקיף של הכל, נקרא לזה ככה, בסדר? מה? כן, קוצו של יהוד. ונתחיל. כל פנים בעץ יש ארבעה חלקים. וכל אחד מהם הוא הכרחי, וכל אחד מהם מקביל לשלב התפתחותי אצל כל אחד ואחד מאיתנו. כשאומרים כי האדם עץ השדה, זה בעצם מדברים על ארבעה שלבים התפתחותיים בחיים של אדם, של ילד. החלק הראשון זה השורשים. וזה חלק מאוד מאוד מעניין. כי השורשים שלנו, קודם כל אתם יודעים שמבחינה בוטנית, כשאתה רואה עץ, אתה רואה את הגובה שלו, פחות או יותר זה גם העומק של השורשים. כלומר, העץ בדרך כלל הוא נמצא, האדמה נמצאת בדיוק באמצע שלו. אז אנחנו רואים איזה, וואו, איזה עץ גבוה. אבל יכול מאוד להיות שלפחות חצי קרא לזה, מהאישיות של העץ אני לא רואה. יש פה עניין של גילוי וכיסוי. אני רואה בן אדם, יש לו שורש לאדם הזה. מה שקוראים שורש נשמתו, לשם ייחוד. משורש, נכון, לשם ייחוד, שורש נשמתי. כן, הדברים השייכים לנשמתי ולשורש נשמתי. זה שנייה של שורש הנשמה, של השורשים שלנו. והשורשים האלו הם אפשר לדבר על, נקרא לזה, שלושה סוגים של שורשים. סוג אחד זה שורשי האישיות שלנו בכל מה שקורה עד גיל שלוש. כלומר, הרי גם המעבר מהגזע לעץ, מהגזע לשורש, הוא לא מעבר. אפילו אתה יכול לראות שהעץ, הגזע שלו עדיין, אתה רואה את השורשים. נכון? נחשון, אתה מאשר דבר כזה? כלומר, יש שורשים שהם ממש גלויים, הם נמצאים בתחתית הגזע, והם מקבילים לשנות הילדות הראשונות, נקרא לזה עד גיל שלוש. שהזכרנו כאן כמה פעמים שהשנים הללו הם שנים מדהימות. כי מצד אחד, כל מי שהוא אבא לילדים בגיל הזה יודע שזה גיל מדהים. בגיל הזה קוראים המון 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 דברים. הם גדלים, הם מתפתחים, הם לומדים להגיד אבא, אמא, למה, ככה, הם הולכים, הם נהיה להם אישיות, הם מחייכים. זה גיל דרמטי. ובכל אופן, כמבוגרים, אנחנו לא זוכרים כלום מהגיל הזה. אפס. הזיכרון מחוק לגמרי. הזיכרונות הראשונים שלהם הכי הכי קדומים, לאלה שיש להם זיכרון טוב, יש כאלה גם לא זוכרים מה קרה איתם אתמול. אבל מי שיש לו זיכרון טוב, הוא זוכר, כאילו גיל 4 זה הפחות או יותר, 3.5-4, זה זיכרונות ילדות הכי הכי ראשונים שלנו. מ-0 עד 3, לא זוכרים כלום. אז זה דבר מדהים, זה אומר שקרה שם איזה משהו, בגיל הזה. מה? זה משפיע מאוד. ודאי, אבל זה לא משפיע ברמת מה שאני זוכר ויודע, אלא זה ברמת השורשים. זה התשתית האישיותית, הפנימית, העמוקה, שהיא בעל מודע שלנו. היא לא משהו שאני זוכר אותה, אבל היא בילד אין בתוך האישיות שלי. אז זה סוג אחד של שורשים. אבל סוג שני של שורשים, זה השורשים שאנחנו יונקים מהדורות שקדמו לנו. והשורשים הללו זה א', ההורים שלנו. בני המשפחה, בני הבית, ההורים, הסבא, הסבתא. אלה השורשים היחסית הקרובים לפני האדמה, והם גם השורשים הגלויים, אבל השורשים יותר עמוקים. השורשים של העץ מגיעים לעומק גדול מאוד באדמה. אז מי הם השורשים הללו? צריך לדעת, לקחת בחשבון, ש... לא יודע, מי מכיר כאן את סבא של סבא של סבא של סבא שלו? מישהו כאן מכיר, דרך אגב? אה? היה יהודי כזה פעם, שחל לפני 200 שנה, והוא בן אחרי בן אחרי בן עד אליי, או אני עד אליו, נכון? מי הוא היה? מה הוא עשה? לא מסקרם אתכם? אני מת לדעת מי הוא היה. מה הוא עשה? איפה הוא גר? מה היה חשוב לו? איזה דברים הוא אהב ללמוד? מה הוא אהב לאכול? לא יודע מה. האדם הזה, הוא העביר אלינו, האיש הזה, הדורות האלה, כל דור מעביר איזה משהו, ובסוף זה מתנקס אצלי. כלומר, לפעמים יש איזה, לא יודע, כל אחד יש לו איזה שריטה קטנה, יש לי איזה שריטה, כל אחד יש לו את השריטה שלו. אתה אומר, מאיפה באה השריטה הזאת? זה נראה שאני כאילו המצאתי אותה. אבל הרבה פעמים זה בכלל ירושה מדורות קודמים. רואים את זה גם הרבה פעמים אצל בעלי תשובה. שהערעור תשובה שנוצר אצלם, זה בגלל שאיזה מישהו, למעלה למעלה, הוא היה שייך בזה. זה פתאום נותן איזה פולס כזה. היה פה פעם איזה תלמיד במכון שלא היה לו ברור למה הוא כל הזמן חיפש נפשית וגם חיפש פיזית. היום אחד היה לו איזה מחסן, הוא הלך לחפש במחסן, ופתאום הוא מוצא שם תמונה של רב. רב כזה, אדור בלבושו וזה. אז הוא היה שאלת אמא שלו, אמא, מי זה? אז הוא אמר לו, זה סבא רבא שלי, זה הסבא רבא של הסבא שלך, שהוא היה הרב ראשי במצרים. לפני, וואו, זה כאילו, פתאום הוא הבין מה הוא חיפש. הוא חיפש, זה היה כאילו... אז אלה השורשים. עכשיו, מה שהשורשים מעניקים לעת זה את היציבות. כן. כי כל דבר שאתה זוכר אותו, יש בו איזו חולשה מסוים. מצד אחד אתה זוכר, מצד שני זה כאילו חלק מהתובנות שלך, מההבנות שלך. ואילו כאן, בדברים שאתה לא זוכר, זה אומר שזה נהיה חלק ממך. חלק מהאישיות שלך. אתה לא זוכר את פעימות הלב שלך, נכון? אתה לא... לפני רגע היה לי פעימת לב, עכשיו יש לי עוד אחת, עכשיו... אתה לא יודע, זה חלק ממך. אז זה ממש חלק מאיתם. אז זה השורשים. שלושה סוגי שורשים. הכי הכי עמוקים, כל הדורות שקדמו לנו, והם, אי אפשר להתעלם, הם העבירו אלינו תכונות. אנחנו יונקים מהם. זה חלק מהיציבות שלנו, חלק מהביטחון. לא התחלנו היום, לא נולדתי היום, ולא זה. אני הבן של אבא שלי, ואבא שלי הבן של אבא שלו, ואבא שלו, ואבא שלו. וצורך עדיין, אני כבר, כשאני חושב על זה, שאני בן לאנשים, שבשך 3,000 שנה נשארו יהודים. זה נותן לי איזה... לא התחלתי מהיום. הקשיים שאני פוגש, זה לא משהו ראשון, אני כבר... אז זה השורשים הכי הכי עמוקים. יותר קרוב זה השורשים הגלויים, ההורים, הסבא, הסבתא. מאוד חשוב. אתה פתאום לומד, אתה רואה כמה אנחנו שונים מההורים, אבל כמה אנחנו יונקים מהם, כמה אנחנו דומים להם, כמה אנחנו מקבלים מהם, כמובן. ועוד שורשים, שזה תחילת הגזע, זה השנות הילדות הראשונות. השורשים, הייתי אומר, בכלל כאדם את השדה, זה היציבות הנפשית של האדם. שורשים טובים נותנים עץ יציב. זה... החלק הראשון, והוא כנגד היוד הראשונה, שהיא מתומצתת, מרוכזת מאוד, יש כאן איזה ריכוז שלאט לאט ילך ויתפרט. אחרי השורשים בא סוג של התרחבות, שזה ההי. וההתרחבות הראשונה זה בעצם גזע. עכשיו, אתם יכולים לשים לב שהגזע הוא מצד אחד, הוא מאוד מאוד חזק, ומצד שני מאוד מאוד מרוכז בעצמו. מאוד צפוף. אמנם הגזע גדל, גדל לגובה וגם גדל לרוחב, אבל קצב הגדילה שלו יחסית איטי, לא גדל מהר. כל שנה הוא נותן עוד איזה פולס, עוד טבעת. קצב כזה מאוד מאוד איטי, אפשר לראות נגיד בגזעים של עצי זית, שהם נראים כמו לבה כזאת, עטופה, ואפילו לפעמים בתוכם איזה חור כזה, כבר גזע מאוד מאוד איטי. כל שנה נותן איזה פולס קטן, והוא מאוד מאוד מרוכז בעצמו, וגם מאוד מאוד צפוף. יש פה תהליך גדילה של מישהו שגדל ומרוכז בעצמו. למה זה? מה? הגזע? איפה יוצא הגזע בעץ? זה הגזע, כל הגזע הוא כזה, כל הגזע הוא כזה. מה? נכון, אבל הוא, החלק העווה שלו, חלק אחרי זה הוא נהיה כאילו כמו ענף, ענף מרכזי, אבל החלק היחיד, החלק התחתון, כן. ברוך אתה, אדוני, הכל נהיה מדבר. והגזע הזה הוא בעצם מקביל למה? לשנות הילדות. לשנות הילדות. גדילה מצד אחד, אבל מאוד מאוד מרוכזת בעצמה. הילד מרוכז בעצמו. הוא גדל, אבל הוא כאילו גדל פנימה. כל מה נסוק בעצמו. הוא מתרחב, גם לגובה, גם לרוחב. אבל הוא גם מאוד מאוד מרוכז. הגזע מאוד מאוד מרוכז. כלומר, קל להבין אותו. אתה רואה, שתלתי אותו פה, הוא גדל לפה. ילד קטן, אפשר להורים לפחות, מבחינה חינוכית, מה אני עם יואל? חבות, ברוך הבא, תגיע. עד עכשיו היינו בלי הבטחה, עכשיו אתה מסדר אותה. אתה, איפה אתה שם אותו? הוא נמצא. שם אותו בגן, הוא בגן, שם אותו בבית ספר, הוא בבית ספר, שם אותו לשבת לאכול, יושב לאכול. אילו, שליטה מלאה. זה הגזע. גם פה יש, אם אנחנו הולכים על ההקבלה, צריך לכבד את זה. כלומר, להגיד לילד, לבקש מילד לא לחשוב על עצמו ולחשוב על אחרים, זה בלתי אפשרי בשבילו. הוא כרגע בשלב הגזע. הוא גדל פנימה. אפשר להגיד לו, אחרי שהוא קיבל סוכריה, הוא יהיה מסוגל לתת גם סוכריה למישהו אחר. ואתה לא יכול להגיד לו, קח את הסוכריה שלך ותן אותה למישהו אחר, כי אלא אם כן הוא איזה ילד... ילד...
מה
זה ילד של הילד? אז זה, אבל ילדות זה עד גיל 9, 10, ככה. זה גזע. מאוד מאוד מרוכז בעצמו. זה התרחבות כבר. התרחבות של השורשים. מתפתחת פה כבר אישיות. אפשר לראות מי זה. כן. כן. זה מתחילה כאן איזה מין... הבינה זה התרחבות. כלומר, אם החוכמה זה זרע, הבינה זה כבר הרחם. שמאפשר לזרע הזה לגדול ולהתפתח ולהתרחב. אז זה בעצם ההקבלה. פתאום, העץ שלנו משנה את הצורה שלו. מתחילה התפרעות. התפרעות דרמטית. מה ההתפרעות הזאת? ענפים. עכשיו, הענפים זה, אפשר להבין אותם. קודם כל הם הולכים לכיוונים שונים. אין אחדות, אין הרמוניה. אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה. דבר שני, הם סוערים ביניהם. הם מסכנים את העץ עצמו אפילו. כאילו הם מאפשרים לרוח להיכנס ולטלטל אותם בצורה בלתי רגילה. ומסכן הגזע אומר, מי ילד לי את אלה? מאיפה נהיה לי כל החבורה המופרעת הזאת? אני הייתי בסך הכל גזע ישר, ופתאום, וגם יש כאן איזו התמתחות שמנסה כאילו לחרוג מהגבולות המאוד מאוד יציבים. עד עכשיו דיברנו על דברים יציבים, שורשים, גזע. פתאום הענפים מנסים לטפס, להגיע למעלה, כל אחד כאילו מנסה לשלוח יד, לפרוץ את המסגרות, לפרוץ את המגבלות, לנענע, ללכת יום אחד לכיוון הזה בכל הכוח, יום שני לכיוון הזה בכל הכוח, בחלק מהמקרים כל המשקל נוטה לכיוון מסוים, בחלק מהמקרים גם העץ נופל, הוא נופל בגלל הענפים, אם השורשים לא היו מספיק חזקים, אם הגזע לא היה מספיק חזק, אז אפילו העץ עלול ליפול. כלומר, זה לא סתם איזה אפיזודה, זה רציני, יש פה איזה תנופה של 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 פעילות שהרוח יש בה רוח מאוד מאוד הרוח מאוד מאוד דומיננטית בה והיא מזיזה מכיוון לכיוון והיא כל מה שואפת למעלה וזה כמובן מקביל לנערות כן זה הוו הוו שהיא אות משתלשלת שהיא אות שמנסה לי נמתחת מלמטה עד למעלה ומלמעלה עד למטה ועושה ככה וכל זה וזה שלב הכרחי כלומר אנחנו רואים לפעמים כאילו ההורים, או אנחנו, הכרה, לאן הוא נעלם? היה ילד טוב, את הילדה טובה, פתאום לא רוצה, אתם לא תגידו לי, אני לזה, אני יודע לבד, יום אחד הוא עם כיפה ענקית, יום שני הוא מוריד את הפאות, יום שלישי הוא עם ציצית חלת, יום רביעי הוא לא שם ציצית בכלל, יום, דה, מי, מה קרה לך? תפוס, תחליט מי אתה, מה אתה? בדרך לכאן לקחתי איזה טרמפיסט, שמיניסט, מישיבה מסוימת, אני לא אגיד את השם שלה, שלא יהיה לא פרסומת ולא הפך הפרסומת. אז אמרתי לו, איך בישיבה הזאת? הוא אומר לי, מסוכן מאוד. לא, ל-50% זה מצוין, אבל מי שלא, מסוכן מאוד. הגדרה של נער, כאילו, או שזה מעולה, או שזה מסוכן. תחליט, כאילו, אתה... הוא אומר לי, מטורף, מטורף, הוא אומר, מקום מטורף. אני אומר לו, אתה לא יודע מה הם מתכוונים היום, שאומרים לך מטורף, מה... הרי הכל היום הפוך. איך היה? היה שואה. טוב או לא טוב? היה, בטח שטוב, שואה. רצח, איך היה רצח? לא מבין, הכל הפוך היום. אז אומר לי, מקום מטורף. מטורף מה הכוונה? אמר לי, אז אומר לי, ככה או ככה. מטורף כזה, מטורף אחר. כל פנים, זה הסערה הזאת של גיל הנעורים, שחותר, זה בדיוק ההגדרה, חותר לצאת מהמקום שלו. חותר להגיע למקומות אחרים, חותר לעלות למעלה, חותר לעבור את הגזע, לעבור את העץ, רוצה ללכת לכיוון הזה ולכיוון ההוא. הכרחי. כיוונים סותרים לפעמים. יום אחד לפה ויום אחד לשם. לגיל הזה דרך אגב קוראים נער, נעורים, כי הוא בדיוק עושה מה שקורה לעץ, הוא מנער את הכל. הוא מנער את הנחות היסוד שהוא קיבל. מי אמר? למה? למה חשוב? ראינו בשבת האחרונה, קראנו על המן. המן הוא נקרא על שם שאלה. עבד שיוצא מעבדות לחירות וילד שיוצא מילדות לנערות, זה החוויה שלו. החז"ל אומרים שכל התהליך הלידה של האדם בעצם מקביל ליציאה מעבדות לחירות. אין לך עבד יותר מעובר, הוא ממש בבית כלא, נכון? זה ממש מדמים את זה, שהעובר נמלט מהעיים של אמא שלו, זה מתיר אסורים. הוא כזה ככה מקובץ, חשוך לו, צפוף לו, הוא לא יכול לזוז, פתאום הוא יוצא לחורין, יוצא בן חורין. אבל עדיין ילד הוא בסוג של בית סוהר, נכון, בהקשר הזה. בית סוהר חיובי, אבל הוא... תחשבו שאין הרבה הבדל בין בית סוהר לבין ילדות, נכון? יש מבוגר שאחראי עליך, אומר לך מתי הלך לישון, מתי לקום, מה לעשות, מה פה, מה שם. בשלב מסוים מגיע הגיל, עזבו אותי, די, אל תגידו לי מתי לחזור. לא, אני רוצה לבד, אל תגידו לי מה לעשות, אל תגידו לי. אל תגידו לי, אל תגידו לי, זה גיל, זה גיל הנערות. זה היה, כן. מתי שהוא היה קורא, היית שואל אותי למה הוא קורא דווקא. אחרי שיש מספיק ביסוס, בעצם כל החתירה, גם בשיעור הזה, כל החתירה שלנו, שאדם יגלה את נקודת העצמיות שבו. זה הסיפור. ואז אדם מגיע למצב של עושר. שנקודת העצמיות שנמצאת בי, אני מגלה אותה. זה קשור מאוד לציווי שראינו בפרשה שלנו, הרי הפרשה מדברת על השבת. אבל היא לא מצווה אותנו על למתת מלאכות, זה לומדים רק יותר מאוחר, מהגזירה שווה בין מלאכת המשכן לבין לבין הציווי על השבת. מה שנאמר בפרשה שלנו זה מלאכת הוצאה. משה רבנו אומר לעם ישראל, שבו איש תחתיו, איש על יצא ממקומו ביום השביעי. זה ההגדרה. ודרך אגב, בזה גם פותחת מסכת שבת. מסכת שבת פותחת במשנה שעוסקת בהלכות הוצאה. העני שנמצא בתוך הבית, הוא מושיט את ידו לבעל לעשיר וכו' וכו'. כלומר, הגדרת מלאכת שבת, או הגדרה של בן חורין, בן חורין שיוצא לחירות עושה שתי דברים בפרשה. הם שואלים מה? הם שואלים. שזה, הם לא שואלים איך או למה או כמה, הם שואלים מה? או למה? שזו שאלה על הנחת יסוד. למה אני צריך ללמוד בעצם? כן, לפעמים בא לך, תגיד אבא, למה ללמוד גמרא בעצם? למה ללמוד משנה? למה ללמוד תורה? למה תפילין? הבן שלי לפני כמה שאלתי, תגיד אבא, למה בעצם נכים? למה בעצם אני אניח תפילין? הבנתי, כאילו, יציאת מצרים, אני זוכר את זה, אבל למה צריך... אתה נבלתי מהשאלה, מה זה? תפילין! שאלה יפה. שאלה טובה. בגיל 13 הוא לא שאל, לפני הבר מצווה. קיבל תפילין, הניח. עברה שנה, פתאום רגע, בעצם למה? כל יום מקשור וזה, מה הקטע? מספיק, לקרוא. זה... טוב, זה פתח גדול מאוד. שאלת למה היא חירותית באופן מהותי, והיא מגיעה בגיל הנערות, שיש לך מספיק בסיס להרגיש שאתה מספיק בטוח בעצמך, ולא מאוים במרכאות על ידי ההורים. אז עם ישראל שואלים למה, מן הוא? מן הוא, וקוראים אפילו למן על שם השאלה, והם מצווים על השבת, איש על יצא ממקומו, ביום השביעי, שדרך אגב, זה גם כן דומה לעץ, כי עץ, בניגוד לבעלי חיים, וגם בניגוד לבן אדם, עץ לא זז מהמקום. כלומר, הוא כל הזמן מחובר לנקודה העצמית שלו. זה נראה לנו מגבלה, נכון? אבל זה בעצם מעלה. כי האדם יכול להיות כמובן בגלות, יכול להיות בן אדם שנמצא, אבל הוא לא נמצא איפה שהוא נמצא. הוא כאן, אבל הוא במקום אחר. בין אם זה כי הוא בטלפון, בפלאפון, בסמארטפון, באינטרנט, לא משנה, בין אם זה כי פיזית הוא נמצא במקום שזה לא מתאים לו. אבל עץ, הוא 100% מהחיים שלו, נמצא במקום שלו. והייתי אומר יותר מזה, ואם הוא לא במקום אז הוא מת. אין לו יכולת, את יכולת המשחק הזאת להיות בגלות, להיות גולה. הוא במקום. זה מעלה עצומה. זה בדיוק איש על יצא ממקומו ביום השביעי. אז מבקשים מאיתנו, כבני אדם, בשבת, זה עיקר המלאכה, לא לצאת. להיכנס, תחשבו איזו מתנה עצומה, אתה נכנס למין מדיום כזה, אחר לגמרי, שכל כולו פנימה. אתה לא מוסך, לא על ידי פלאפונים, ומיילים, ואינטרנטים, וכל מיני זה, ורצונות של אנשים אחרים, ודעות של אנשים אחרים. כל הכיוון הוא פנימה. אתה, יש לך מקום, אתה קודם כל מכיר את המקום שלך, ואתה גם לא יוצא ממנו למשך זמן מסוים. יש לכם ציווי יותר מדויק מזה לשבת בדור שלנו? הרי פעם, רוב האנשים היו עושים מלאכות. חורשים, זורים, קוצרים, אף אחד מאיתנו לא עושה מלאכות, ורוב המלאכות שאנחנו עושים ביום חול, בוא נגיד ככה, קשה להסביר למה זה אסור מדאורייתא בשבת. נגיד בלשון המעטה, בסדר? הרי נראה לי שכבר עכשיו יש טלפון שפועל עם עיניים. יש דבר כזה, נכון? אני מסתכל, הוא נדלק. מסתכל, הוא נדלק, עושה לו, יש קסדה כזאת בטוח, קסדה של אלביט, נכון? אני מסתכל, הוא נדלק, אני עושה ככה, הוא מתקשר לאשתי, ככה, ככה לחמותי, ככה, כאילו... אה?
יש משקפיים שבאת
עצמם. כן, אז למה שזה אסור בשבת? למה שזה אסור בשבת? זה כלום, זה שינוי מתח, אפילו זה לא גרמה, זה רחוק, רחוק, רחוק. אנחנו נאסור את זה מדין עובדין דחול, שעובדין דחול זה יוצא בדיוק מהציווי הזה, אל תצא מהמקום, יש מקום... בנפש וגם מקום בזמן שנקרא שבת, וזה מתנה להיכנס לתוך מקום כזה, זה קצת מזכיר צלילה. כשאדם צולל, הוא נכנס לתוך מדיום אחר, הוא לא רק, כאילו, הוא כל כולו טבול, טבוע, בתוך איזו מציאות אחרת. אז כמו הים בגיאוגרפיה, השבת בזמן. וכל זה קשור לאילן, בסדר? כלומר, החתירה לגלות את הנקודה העצמית, מביאה בשלב ראשון למרד. לרגע, מה אתה שם אותי כזה גזע, לא זז, אני רוצה לפה, אולי אני רוצה לפה, אולי אני רוצה לשם. זה גיל הכרחי כזה שבו הכל סוער, אבל זה שלב, שלב הכרחי, בדרך לאן? בדרך לעצמיות. אבל זה רק שלב, צריך לזכור את זה. פעם, שלב הבירור, שהוא כנגד האות וו, שהיא משתלשלת ומבררת ומחברת ו... אמר לי פעם מישהו שגיל ההתבגרות זה כמו חדרה. אף אחד לא גר בך. אתה מכיר משהו שגר בחדרה, אף אחד לא גר שם. אז רק עוברים בדרך לטבריה. אף אחד לא גר שם. אז גיל, זהו, אז גיל ההתבגרות זה, אף אחד לא נשאר שם תקוע כל החיים בגיל 15. בחצ'קונים והנהימות עוברים את זה, נכון? מגיעים בסוף לגיל 20, 25. אז לא כדאי לראות את כל התחמושת שלך בתור הורה, או בתור זה, או בתור, על הגיל הזה. אפשר גם להגיד, טוב. לא את הכל צריך לפתור היום. היום הוא ככה, מחר הוא ככה, לא צריך להתאמץ, להבין יותר מדי לעומק את מה שעובר, כי זה עובר. כן, נחשון. כן, אבל זה לא באותה עוצמה, וזה לא בכיוונים סותרים. כלומר, בסופו של דבר, אדם בוחר לעצמו איזשהו כיוון, ובכיוון הזה הוא כמובן מברר את עצמו, אם אני ככה, אם אני ככה, אם אני ככה. אבל מה שאתה רואה אצל נערים, עכשיו דרך אגב, מה שעוזר לנער להחזיק את עצמו בסיפור הזה, ולא באמת לעוף לכל הרוחות, זה אם הגזע הוא חזק והשורשים איתנים. כלומר, אם ההורים, אם היה שורשים חזקים, שלא נבלים מהדבר הזה, בסדר, הוא קרא כלום, קוראים לזה הסיבוב. הוא עכשיו בסיבוב שלו, אני מאמין בו, אני... והייתה לו ילדות טובה. כלומר, החוויה הבסיסית האישיותית שלו היא חוויה מוצלחת, שהוא אהוב. שהוא חביב, שהוא נעים, שהוא מתוק, אז זה יכול לעשות את כל הטלטלות הללו. אבל אם בבסיס זה לא טוב, אז פתאום.
באותו זמן שהוא, נגיד בתור הורה, אז איך אתה דואג שגם הילד יש את זה באותו זמן? אתה לא יודע מה יש בשורשים שלו.
מה זה? אתה השורשים שלו, מה זה?
אתה, אבל יש את הגיל של ה-0-3.
אתה אחרי על גיל 0-3. מי נמצא שם? אבא ואמא.
אני שואל לא בזמן שזה קורה, בזמן שזה... בזמן שהבגרות קורה. זה כבר כאילו...
כן, מה שעשית, עשית. כל זה, כל הסיפור של האילן הגדול הזה, אילן החיים שאנחנו כרגע מסרטטים, זה הכל בסוף, בשביל דבר אחד שהוא נקרא... פרי. עכשיו תראו כמה הדבר הזה הוא קשור לדברים שאנחנו מדברים כאן בשיעור הדרך חיים של משמעות. מה התכלית של הפרי? להישאר על העץ? אם הפרי נשאר על העץ, הוא נופל, פשוט הוא נופל ונרכב. התכלית של הפרי זה שמישהו ייקח אותו. כלומר, התכלית של כל מבנה האישיות של העץ זה משהו כללי, זה לא נשאר בי עצמי, אלא זה ליצור מתוכי, מתוך הלשד שלי, מתוך השורשים, והגזע, והעלים, והענפים וכו' וכו', ליצור מתוכם איזה משהו שאני יכול למסור הלאה לאנושות, להעביר הלאה. זה הסיפוק של העץ, זה המשמעות שלו. אם הפרי הזה, וזה גם ה-DNA שלו, זה דבר מדהים, שאיפה נמצאים הגרעינים של ה... בואו תחשבו בראש של הקדוש ברוך הוא שבורא את העולם. הקדוש ברוך הוא יכול לשים את הגרעינים בכל מקום בעץ. נגיד, אפשר לעשות שלעץ יהיה כיסים בגזע, ששם יהיו הזרעים. הכי הגיוני. גזע מקום שמור, מאובטח, כל העץ היה לו כאלה כיסים. היית רוצה לזרוע עוד עץ, היית שובר את הכיס, לוקח את הזרעים, כל זה. היה יכול לשים אותם בתוך כיסים בעלים, של, כמו שבאילני סרק, יש במכנף נאה. הזרע של העץ נמצא בתוך מין כיס כזה בעלה. מכירים? היה יכול. לא, בעצי פרי זה בתוך הפרי. כלומר, הקוד הגנטי של עץ המאכל, עצמיות האישיות שלו נמצאת בחלק שהוא רוצה לתת לכלל. נקודת העצמיות של האדם זה היכולת שלו להיות כללי. אז הוא בא לידי סיפוק, אז הוא בא לידי שמחה, אז הוא בא לידי משמעות, אז הוא... זה הפרי. הכל חותר לזה, ולכן הפירות גם צבועים בצבע אז. אם העץ הוא כזה אנמי, ירוק, חום, הפירות, תראה אותם כתומים, אדומים, צהובים, תראה אותם מרחוק. בוא תיקח, הוא אומר לך, בוא, אני, אל תשאיר את הכל רק אצלי, אני עוד שנייה נחנק מרוב זה, אני רוצה לתת את הטוב שלי הלאה. זה משמעות. אדם שמחפש משמעות חייב להעמיד פירות. עכשיו, הפירות האלו כמובן יכולים להיות הילדים שאנחנו מעמידים, אבל לא רק. אלא תמציות האישיות שלנו, הכישרונות שלנו, היכולות שלנו, שהם נמסרים אל הכלל. ניתנים אל הכלל. זה או, הושלם המעגל. ושם גם נמצא הקוד הגנטי שלי. הלו דבר הוא. וזה לא קל למטוע דבר כזה היום בדור שלנו. כן, להאמין, ולצפות לפירות, ולסמוך גם שהפירות האלו יצאו לפועל, אבל זה המבנה השלם, וזה כנגד ההיא האחרונה. כלומר, יש כאן התרחבות נוספת מהענפים שהם יותר מפוצלים, יש פה סוף סוף משהו קוהרנטי, אחיד, ברור, התרחבות, אבל הפעם היא בשלה, היא עמוקה, היא מלאה, היא מתוקה, יש בה גם מתיקות, הפירות הם מתוקים, היא צבעונית, היא יפה, ובעיקר היא נותנת חיים למישהו אחר. כלומר, בסוף העץ הזה, שכל הזמן היה עסוק בלינוק חיים מהאדמה, מהגזע, בסוף אומר, חבר'ה, היי, זה לא רק היה בשבילי, אני עכשיו מסוגל לתת חיים למי? למישהו אחר. כך, חיים. להרבה זמן. פירות, נותן, עוד ועוד ועוד ועוד. כי האדם את השדה. השוואה מלאה. מה אתה אומר אלעד? מעניין? אתה מאשר את העניינים האלו? דברים בכבשונו של עולם, הדברים האלו. זה מעומק תורת החסידות. אז דיברנו על ארבע שבועות של השם, נשאר לנו קוצו של יוד, איזה נקודה פנימית, נסתרת, כדי לבאר עוד עניין. זה לא קשור דווקא לעץ, קשור לכל הצומח, אבל בכל אופן זו תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה. עכשיו, כשחושבים על זה, זה כמעט מזעזע עצם המחשבה. זה מדהים. בסדר? ממה עץ חי? חמצן, מים, מה? אדמה, מינרלים, אור. אור. פוטוסינתזה זה תהליך שהופך, לוקח אור והופך אותו לכלורופיל. זה תהליך מדהים. הצמח ניזון מאור. בלי אור, צמח מת. אין חיים בלי אור. חייב אור. חשיכה, לא משנה, תן לו מים, תן לו זבל, תן לו מה שאתה לא רוצה, הוא מת. אין את ה... הוא לא מצליח לייצר את הכלורופיל הזה, את הירוק שלו, שזה החומר החיים שלו, והוא פשוט ינבול, ימות. זה דבר מדהים. דבר בבריאה שניזון מאור. כמובן לא רק מאור, אבל הוא חייב אור. אתם מכירים עוד מישהו בבריאה שניזון מאור? יונתן? זהו, נכנסת, אתה לא יכול לצאת, נשמה, מצטער. אתה בכלא עכשיו. יונתן, ממה עץ ניזון?
מים.
מים, מה עוד? חמצן, מה עוד? עד כאן, מכנה משותף לבריאה כולה כמעט. חמצן ומים, גם דגים אפילו צריכים. מה עוד? אור, נכון? צמח חייב אור, אחרת הוא ימות. זה הפוטוסינתזה. האם אנחנו מכירים עוד מישהו בבריאה שחייב אור כדי להיות ניזון? האדם. רק לאור הזה קוראים תורה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויאמר אלוהים יהי אור. כלומר, בדיוק את אותו תהליך פוטוסינתזי, או פוטוסינתטי, שעובר העץ, גם אנחנו עושים. אנחנו קולטים אור והופכים אותו לחיים. זה התורה. התורה זה לא איזה ידע פילוסופי, ככה נחמד למראה ולהשכיל, ועוד ספרים על המדף. כל העניין של תורה זה לפגוש אור שמיד מתרגם לחיים. איך אני אוכל, ואיך אני שותה, ואיך אני מתחתן, ואיך אני פרה ורווה, ואיך אני מתנהג עם כסף, ואיך אני מתנהג עם... איך אני מתנהג בכל מעגל חיים אפשרי, איך אני מתנהג איתו לפי האור, ולא לפי החושך. זה ממש תהליך פוטוסינתזי. אומר זיו, שזיו זה גם כן אור, עץ חייב את זה ואנחנו לא חיים את זה. ומה אנחנו אומרים? אנחנו חייבים את זה. שאדם בלי תורה, אדם בלי אור, הוא, מה שחזל אומרים, רשעים בחיים קוראים מתים. לא, אוכל, הולך, מסתובב, ישן. אבל באמת, במהות, כפה עליהם הר כגיגית. אין אפשרות להסתובב כאן בעולם הזה, לחיות חיים אמיתיים. לא, לא כל מה שאתה קורא חיים זה חיים. אבל אין אפשרות לחיים אמיתיים בלי שיש לך אור, שאתה ניזון ממנו, והופך אותו לחיים. אז במובן הזה, בעומק של המובן הזה, אנחנו גם כן דומים לעץ, בתהליך הפוטוסינתטי. כן. איך לגויים יש אור? קודם כל, גם לגויים יש תורה. מהי תורת הגויים? שבע מצוות בני נוח. בסדר? אבל לצורך העניין, הגויים דומים לאילני סרק. ועם ישראל דומה לאילני פרי. שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפכם תישאו ופירייכם. ענפכם תתנו ופירייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אז זה עץ עם ענפים ועם פירות. ולאומות העולם דומים לאילנות סרק. כן? זה היחס. זכנו השם להיות נוטעים. ט"ו בשבט זה חג הנוטעים, עוד שנייה. כך הולכים הנוטעים. תשימו לב כמה פעמים כתוב המילה נטיעה בתנ"ך. והייתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם. לנטוע שמיים וליסוד ארץ. ואנוכי נטעתיך שורק כולו זרע האמת. ונצר מטעי מעשה עדיין להתפאר. המון, 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 יש נטיעה. מכיוון שצריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא נוטע, גם אנחנו ננטע עץ חיים בתוכנו, שזה בעצם כל קומת האילן לפי איך שלבנו. כן, עכשיו. אמרנו על אידיאל
כזה, שזה מתמלא בפירות ונותן אותם.
נכון. יפה, זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לאדם בגן עדן לעובדה או לשומרה. כלומר, כל דבר אפשר לקלקל. אפשר לקטוף את הפירות לפני הזמן, ואז הם בוסר. לא נותנים לאדם להשלים את התהליך. יש אנשים, יש אדם, זה מציאות, מה שאתה אומר, מציאות קשה מאוד, שיש לו פירות ואין מי שלוקח. זה רב בלי תלמידים. רבי אליעזר בן הורקנוס, כשהוא נפטר, לפני שהוא נפטר, הוא, התלמידים שלו, כל אחד מהם חטף ממנו, הוא אמר להם, אף אחד מכם לא ימות בגיל 120 על המיטה. ואמר לו רבי עקיבא, ומה אני? אומר לו, אתה הכי גרוע מכולם, מתתך גרוע משלהם. למה? כי הוא אומר, היה לי כל כך הרבה תורה לתת, שני ידיי, הוא אומר, כי שני גלילי ספר תורה, ולא היה לי למי ללמד, כי נידו אותו. כלומר, רב בלי תלמידים, או אדמור בלי חסידים, בסדר, תקרא לזה ככה, זה פירות, ואין, צריך להתפלל על זה. צריך להתפלל על זה. טוב, משפט שמח, חג לאילנות, עסקו ונצאו.